נזכרתי שפעם חל, באמת, עשרה בטבת ביום שישי. זה, צמים, זה קורה, זה נדיר, זה קורה פעם, פעם בהרבה שנים. אז נכנסים בשבת, בתענית, כבר מתפעלים מהר והולכים לאכול. קידוש, ואז אוכלים. אז פעם שהייתי עוד צעיר בישיבת תיכונית, אז היה עשרה טבת ביום שישי, פללנו, ואז ראש הישיבה אמר לי לעשות את הקידוש. יש את הקידוש. הלכתי ברוך את מבורא פרי הגפן, והתיישבתי, כמעט התחלתי, מקדש השבת. שרחתי את הברכה השנייה. אמרו, טוב, הוא היה צמר, אהב, יוצא לקצר. נזכרתי באיזה אירוע כזה, שקרה לי בם. טוב, אז אנחנו באמת עשרה בטבת, חשבתי היום, אנחנו צריכים בעזרת השם לחזור לסדר המקורי שלנו של ספר בראשית. אבל בכל זאת היום עשרה בטבת, אז אי אפשר היה שלא להתייחס לעניין הצום. ולכן ביקשתי רשות לדבר עשרה בטבת. ועשרה בטבת, כאשר בכלל אנחנו צריכים מדי פעם, כשיש צום צריך לדעת מה עניינו של הצום. מה הוא בא לעורר אותנו? לא סתם רעבים, ומה, מה צריך? צריך לחשוב מחשבות, לדעת למה מכוון הצום הזה. אז באמת, בהלכה, שולחן ערוך, מופיע זה שחייבים להתענות, יש חמש צומות, חוץ, יש צום אחד מדאורייתא, וזה צום יום כיפור. רואים שהתורה, כן, התורה לא מעבידה אותנו בסיגופים, בתעניות, מצד התורה, יש צום אחד, צום יום כיפור. אבל מפני חטאינו, כן, גלינו מארצנו, ומתוך הצרות מיוחדות שראו לעם ישראל בסדר הדורות, אז תקנו חכמים צומות, ארבע צומות שהם סביב חורבן בית המקדש, שייכות כולם לעניין בית המקדש וחורבנו. אז פה אנחנו רואים בהלכה, חייבים להתענות בתשעה באב, בי"ז בתמוז, בג' בתשרי, ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שירו בהם. כן? אז זה, אנחנו צריכים לראות מה הרע באמת. אז הרמב״ם, והמשנה ברורה פירט שם, עוד מעט נראה אותו. אז הרמב״ם גם כן כתוב, אלו הם הימים, שלושה בתשרי, הרמב״ם מתחיל לפי סדר הלוח, כן? תשרי, ג' בתשרי, יש צום שנקרא צום גדליה, או שאני אתחיל כן כסדר, נתחיל עשרה בטבת. עשרה בטבת זה הסדר, למה? כי עשרה בטבת זה באמת הצום הראשון שנתקם על מעשה שקרה בראשונה, והוא עשרה בטבת, כן, היה לנו בית מקדש, בית מקדש ראשון, שבנה שלמה המלך. הכל היה בסדר, תקופת המלכים, עד שהתחילו בעיות. ואז, בני ישראל, מה, יש פה דפים? עשרה בטבת, עשרה בטבת, עכשיו, אז יש דבר גם שלא יודעים, עשרת השבטים, הרי מלכות ישראל הייתה מחולקת לשניים, היה בית יהודה, מלכות יהודה, הייתה מלכות עם מלך ישראל. אז עשרת השבטים הם גלו ראשונה, הרבה זמן לפני חורבן בית המקדש הראשון. לפחות 100 שנה אם לא יותר. היו אפילו שלושה חלקים, זה היה גלות בני ראובן וגד, שהם גלו ראשונה, חז"ל אומרים, כיוון שהם ישבו מעבר הירדן, אז הם גם גלו ראשונים. אחרי זה היה שאר העשרה שבטים בית ישראל, כאילו שגלו על ידי אשור. וכמאה, 150 שנה אחר כך, היה חורבן בית המקדש הראשון, בגלות כל כן, בית יהודה. אז זה, בא נבוכדנצר, עשה מצור על ירושלים. וזה קרה בעשרה בטבת. כאילו כל עשרה בטבת הוא צום חמור, לכן אמרתי לכם שחל ביום שישי, כאילו אמרו בהלכה שאם היה חל בשבת, אז לא היו דוחים אותו אפילו. כמעט מיום כיפור. למה? כי זה צום חמור. בו התחילה הפורענות. כל הפורענויות, כל הצרות, כאילו ההתחלה של כל הזו הזה, עשרה בטבת. לכן זה צום, באמת, זהו, ואולי לא סתם, חז"ל, כמו לא חז"ל, חכמי הדור האחרון, החליטו שביום הזה גם כן קבעו את יום הקדיש הכללי לזכר קורבנות השואה. הרבה עוסקים גם ביום הזה בזה, אבל צריכים לפעמים להיזהר שלא לברוח לדבר הזה. כלומר, עסקנו גם, אתמול עשינו פה יום עיון בשואה והכל, אבל צריך לזכור את עיקר עשרה בטבת, זה התחיל המצור על ירושלים. כן, וזה, זה... אז זה היה עשרה בטבת. אחר כך, אז היה 3.5 שנים מצור. לא מיד הצליחו לכבוש אותנו. אחרי 3.5 שנים, בטט בתמוז, ואני לא מתבלבל, בטט בתמוז, הופקעה העיר, ומשך חודש ימים הצליחו להרוג בתוך ירושלים, עד שהגיעו בתשעה באב לבית המקדש, החריבו בית המקדש. זה היה בית המקדש הראשון. בית המקדש השני, לא יודע, לא מוזכר מצור, לא יודע, לפחות יום תחילת המצור, אני לא יודע, לא מוזכר, אבל מוזכר שהופקעה העיר בי"ז בתמוז. באמת, בית המקדש השני, הופקעה העיר, וגם 3 שבועות הם הלכו והתקדמו, עד שהחריבו בית המקדש בתשעה באב. אז חז"ל קבעו, זה מובע פה בהלכה ב' שהבאתי, אף על גב דכתיב בקרא שבחודש הרביעי, בתשעה לחודש, הופקעה העיר, זה בית המקדש הראשון, לא מתענים בטט אלא בי"ז. למה? מפנום שאף על בי שבראשונה הופקע בטט, כיוון שבשנייה הופקעה בי"ז, תקנו לטענות בי"ז, כי החורבן בית שני חמיר לנו. כלומר, את מה אנחנו מרגישים עכשיו יותר? בית המקדש השני, הוא החסר לנו. אז לכן מתענים בי"ז בתמוז. אז אם כן, עוד פעם, 10 בטבת התחיל המצור על ירושלים, בית המקדש הראשון. י"ז תמוז, חז"ל מציינים שהיו עוד הצרות בי"ז בתמוז. לא רק הופקעה העיר בבית השני, השתברו הלוחות שמשה ירד עם הלוחות, מהר סיני השתברו הלוחות. יש, שרף אפוסטומוס הרשה את התורה, העמיד צלם בהיכל, בוטל התמיד, יש כמה דברים י"ז בתמוז. יש, 9 באב כמובן, 5 דברים. הקצינים קראו בו, חורבן הבית הראשון, חילוש השני, לכבה העיר גדולה ושמה ביתר, חטא המרגלים, כן, שהם באו, ובחו, ונגזר על אותנו שלא יכנסו לארץ, זה היה בתשעה באב, ודבר חמישי, שכחתי כרגע. אמרתי את דבר החמישי, אין כאן? לא זוכר את החמישי. אז אלו, צריך לדעת, כן, קצת עשינו סדר בכלל לדעת מה הצומות ומה. אבל למה? מה העניין של הצום הזה? אומר הרמב"ם, מקור 4, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהם. אז זה לא רק שאדם אומר, כן, לא יודע, להבדיל, אני אומר, לא יודע אם להבדיל. אני אגיד, אדם יש לו יורצייט, כן? יום פטירת חלילה, כולם יבדלו לחיים, אבל מי שנפטר לו אבא או אמא, או לפעמים סבתא, אז הוא רואה מה עושים ביום הזה. זה לא רק באנו, אמרנו את הקדיש, הלכנו בעיקרון, הזיכרון צריך גם לראות אותנו משהו, נזכרים מעשיו הטובים, עושים איזה הספד, מה אנחנו לומדים מזה. אז קל וחומר, כן, בענייני בית המקדש, שאנחנו רואים שכל הצום, אבל לא הזכרתי צום גדליה. צום גדליה, שהוא בג' תשרי, הוא הרע אחרי חורבן בית המקדש הראשון. כלומר, נכנס בית המקדש הראשון, ונבוכדנצר העמיד, הוא לא רצה שהארץ תהיה שממה, אז הוא אמר, עדיף שיהיו פה אנשים, נשאר קצת יהודים, נתן להם איזה מישהו שידאג להם, וזה היה גדליה בן אחיקם. וזה היה מצב טוב, אז אנשים שמעו שיש פה איזה שארית פלטה בארץ, התאספו, אנשים שברחו על כל מיני מקומות, מצרים, כל מיני כאלה, התאספו לארץ ישראל, והיה כאן עוד איזה כחלת ישראל, היה איזה משהו. אבל, צערנו, כן, מלחמות היהודים, גדליה נרצח על ידי איזה יהודי אחר, שנכנס אליו, גדליה היה צדיק, הוא לא האמין שהוא רוצה להרוג אותו, בא לפגוש אותו. מי זה היה? ישמעאל בן מתניה, איך קראו לו? מה? והרג אותו, זה היה ג' אז מכאן חז"ל למדו שכולם מיתת צדיקים כי יום חורבן בית המקדש. כלומר, אחרי שגדליה נהרג, אז התפזרו, כבר לא נשאר כמעט אף אחד בארץ ישראל. זה פיזר את השארית שעוד נשארה. אז החשיבו את זה גם כן לצום אלו 4 צום. יש עוד צום שלא קשור לבית מקדש, לכלום, זה תענית אסתר. זה עוד צום במשך השנה, אפילו לא מובא כאן בתורים, לא מובא פה, כי זה בכלל צום, הוא צום אחר, משמעות אחרת לגמרי. תענית אסתר. יום לפני פורים, י"ג אדר, אז כולם, כשאומרים תענית אסתר, אז כולם חושבים, כן, כי אסתר צמה, נכון? שלושה ימים צמה לפני שנכנסה למלך. אז אנחנו צריכים לצום משהו זכר לתענית אסתר. אבל זה ממש לא, לא שייך, כי אסתר, פעם נלמד את זה לפני פורים, שלושה ימים שהיא צמה, זה היה י' ג' ניסן, י' ד' ניסן ות' ו' ניסן. זה היה ימים שהיא צמה. זה נראה את זה בפסוקים. אלא אומרים שצמו, למה צמים? הם היו צמים בקרב, כדי לזכות לסדר לשמיים בקרב, הם היו צמים. ועיקר הלחימה הייתה בי' ג', כן? בי' ג' באדר עשו, נגזר עליהם שיהיה מלחמה, וביום הזה הם נלחמו. אז הם צמו, אז זה חושב שהם צמו בי' ג', י' ד', הם עשו חג, אבל בי' ג' הם נלחמו. אז קבעו את הצום הזה. זה צום תנית אסתר, הוא צום גם יחסית יותר קל, בגלל שהסיבות שלו ברורות, הוא צום יותר קל מבחינת... גם הצומות האלה, אישה מעוברת, יולדת, מניקה, לא צמות בצומות האלה. אסור, אסור להם לצום. תשעה באב. יותר ראו, יום כיפור חייבים, כן. תשעה באב היום גם קצת, בכלים קצת היום, אני יודע, יש חולשת הדורות. אז יש תשעה באב, מתחשים גם במנקת, מעוברת. תלוי בפרחה לפי עניין. אז אלה הצומות שיש להם. מה עניינם? אומר הרמב״ם עוד פעם. בארבע, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם בני הצרות שראו בהם כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי תשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם לנו אותם הצרות. שזה בזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. שנאמר, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אז לכן, עיקר הצום זה בא לראות לנו לתשובה. שנזכור, אבל צריך לזכור מה היה. מה הנקודה של היום? גם המשנה ברורה בחמש הביא את הזהו. אז יש פסוק שבו לומדים את כל הצומות. בואו נראה את זה רגע, הוא מביא את זה כאן, המשנה ברורה בחמש. חייבים להתענות, והוא מדברי נביאים, תכתיב בקרא בזכריה, כתוב, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהפכו לבית ישראל, לששון ולשמחה, והאמת והשלום יהבו. משהו כזה הפסוק. מה זה צום הרביעי, צום החמישי? החודשים בתורה ובתנך, הם מתחילים מניסן. ניסן זה החודש הראשון, אייר שני, סיוון שלישי, חודש הרביעי זה תמוז. הצום הרביעי זה יזין בתמוז. צום החמישי, תשעה באב. צום השביעי, צום גדליה. וצום העשירי, עשרה בטבת. לפי החודשים. כן? אז הנביא מבטיח שהם עתידים להפוך לשמחה על ימים טובים. אני מלמד בכיתה א', כמו שאתם יודעים, ועשינו, יש לנו בקלסר של, הם שומרים את כל הדפי העבודה ואת כל הדברים שאנחנו עושים, יש להם קלסר, יש להם מפרידים כאלה, כן? יש מפריד אחד, כתוב עליו עבודות בתורה אחד, עבודות בנביא אחד, חגים, אחד תפילה. אז עכשיו, השבוע עשינו חוברת עשרה בטבת. אז הם שאלו, הרב, איפה נשים את זה? אין להם, אמרתי, תשימו בחגים, כי בעזרת השם, התעניות, אתה לפעול לחגים, אז אנחנו כבר נשים את זה בחגים, שזה יהפוך לחגים. אז שם שמרנו את החוברת, ככה. אומר, אז המשנה ברורה מביא את ה... אני ממשיך הלאה קצת, זה מביא את כל הרמב״ם. אחר כך כל הישראלים מתענים בני הצרות שירו בהם, לא לרבבות, מביא את כל הרמב״ם. ובשורה 10 מוסיף המשנה ברורה, ולכן חייב כל איש לשום מליבו באותם ימים, לפשפש במעשה ולשוב בהם. כי אין עיקר התענית, כמו שכתוב, כי אין העיקר התענית, לא, רק צמת, הרגשת לו טוב, ספרת את השעות, אז אתה כאילו, חמש מין ערבית, אוי, זה יופי. גם אני קצת חלש בזה, אבל אני רק... אני מזלי שאני צריך ללמד, לא לכם, זה רק מחזק אותי. אם הייתי עכשיו גם לעניין, כזה קולי זה. וזה יסד את השמי, כוח הציבור נותן חיות. אבל אתה רואה, מה, איזה חולשה, איזה זה. אבל זה לא עיקר. כמו שכתוב באנשי ננווה, והיה רשם את מעשיהם. אמרו חזל, לא כתוב, והיה רשם את צקם, את תעניתם, אלא את מעשיהם, שהם תקשפו את מעשיהם. ואין את תענית, אלא הכנה לתשובה. לכן הוא אומר, אותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בטל, ובדברים בטלים, תפסו התפל וניחו העיקר. הוא אומר, אבל אני צם. ומה אני צם? יש לי אחד מהילדים שלי, עוד לא בר מצווה. אני מקשה לו לקום בבוקר. אבל עוד מעט בר מצווה, הוא חייב שהוא צם. אז הם אמרת לו, תשמע, אתה צם, אתה צם. אז אם אתה צם, בטח צריך להתפלל. אתה צריך להתפלל כמו שצם. טוב, אז הוא התעורר להם. היה לו כוח להם. יותר קשה בתפילה, לפעמים. אז ילד בא, אני צם. אבל דברים... צריך לשים לב לעיקר. שוב, מבוגר צריך עצום, זה ברור. היום העולם בכלל לא, בקושי תשעה בצערנו, לא כל כך מודעים לצומות האלה, אל המשמעות שלהם. והם בואו בישיבה וזה, אתם רואים צום, יש צום. אבל אנשים עמך בלבטים, אפילו דתיים, הם לא כל כך רגילים לצומות האלה. תשעה באב כיפור, כן. ארבע שעה הצומות האלה זה לא מספיק חדר לתודעה. אבל זה, משנה, ראיתם, מכל אחד חייבים להתענות בימים האלה. כתב השולחן ערוך. כן, אז אם כן, אז אמרתי, כמעט שאנחנו יודעים שהעצמות האלה והסברה בטבת, אחד מהמעניינים שלו, תכף נראה שיש כמה נקודות בסברה בטבת, תכף נפתח את העניין של הסברה בטבת, אבל קודם כל העניין שסביב חורבן בית המגדל, זה בא לעורר אותנו מדי פעם להרגיש את החיסרון של בית המקדש. לא, לפעמים אדם אומר, טוב, אז בתשעת הימים, בשמה, בימי אב, נכון, זה מרוכז. יש ריכוז של שלושה שבועות, של צער, לא מתחתנים, לא משתפרים, ולא זה, אז אדם מרגיש. אני יודע שיש גם מבזקים, יש לך כל השנה. איזה מחולק כזה, גימל, יש, איזה מחולק כמעט פרוס על כל השנה, גם בכמה חודשים, חורבן בית המקדש. יש חיסרון, תזכר, תתגעגע. ככה הרב קוק כותב, תראו בשש. כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה, והשתוקקות הראויה לכל איש ישראל, לבניין המקדש וגדולת ישראל ותרומתם בעולם, כמעט שיש לו את אותם עבודה. כי על מה אתה מתפלל? איך הרב ממשיך שם אחר כך, זה הקדמה למוסר אביך. על מה אתה מתפלל? בבניין בית המקדש, בצמח דוד, אם אתה לא יודע מה חסר. מתי יש לך זמן לברר מה חסר? רצוי תמיד, אבל לפחות בצומות, שמסביב בית המקדש, סביב חורבן בית המקדש, סביב המצור על ירושלים, אז תתעסק בזה. תברר לך מה חסר לנו, מה אני מרגיש חסר, חסרון בית המקדש. וכן לא יודעים אלה, את זה אנחנו צריכים להתעורר בהם. גם החפץ חיים, חפץ חיים היה כתב הרבה דברים בעניין של בית המקדש, ציפייה לישועה, הוא מאוד עורר את העניין הזה. סופר שהוא פגש את הרב קוק, חפץ חיים, הרב קוק נפגשו, הם היו, חפץ חיים היה כבר זקן, והם כלא כל כך, חפץ חיים נפטר בתף רש פי משהו, הרב קוק נפטר 10 שנים אחריו, משהו כזה. אבל בכל זאת, החפץ חיים היה, כבר החפץ חיים, הפרוק עוד היה צעיר. נפגשו, אז החפץ חיים אמר לו, אתה כהן? לא, ככה, היה, אמר לו, שתי בקשות יש לי בקש ממך, אבל תבטיח לי שתקיים אותם. ככה החפץ חיים אמר לרב קוק, אבל תבטיח לי שאתה מקבל אותם. הוא אמר, מה החפץ חיים כבר יכול לבקש ממני? אמר, בסדר. אז אמר לו, דבר אחד, תעסוק בהלכות בית המקדש. ללכות למקדש. אתה כהן, בימרה יבנה המקדש, חפץ חיים כולו היה ציפייה עצומה לבנה המקדש. אוטוטוט. זאת אומרת, אתה תעסוק בדברים האלה. אתה רואה את הגדלות של הרב, הוא אמר, הוא רצה שיהיו דברים בורים, כשבנה בנה המקדש, שיהיה הלכות, שיהיה דברים בורים בנושא הזה. תעסוק בזה. ובית הוא אמר לו, מקום הראשון שיבקשו ממך להיות רב, תסכים. אז הרב לא כך אהב את זה, לא כך חיפש את זה. אמר לו, אבל לא, אז אני לא יכול לקיים את שניהם. אם אני אהיה רב, לא יהיה לי זמן ללמוד הלכות המקדש. אז איך אני? אמר לו, גדול שכמותך, אתה תספיק את שניהם. וכך היה, כשהציעו לרב בגיל 21 להיות רב בעיירה בשם זוימל, אז הוא נהיה רב שם. אחר כך היה בבויסק, ואחר כך בא לארץ ישראל, הציעו לו להיות רב ביפו. עבר כמה תחנות. כל פנים, אז החפץ חיים היה מאוד, אז הוא כותב כאן, בשמונה נראה עוד דבר אחד, אחר כך נכנס לעשרה בטבת. בעניין הזה של הציפייה, לדעת מה חסר. הוא אומר, חפץ חיים, כתב קונטרסט, ציפייה לישועה. ציפית לישועה. הנה ידוע שנעזרנו בתורה להרחיק מדברי שקר, כמו שכתוב מדבר שקר תלחק. והיינו, אפילו אם הדבר הזה אינו שקר גמור, רק שיש בו קצת תערובות, שאיננו גם כן אמרו, צריך להיזהר מדבר שקר תלחק. כן? הוא אומר, וזה אפילו מדבר למי שכמותו. כל שכן הוא מדבר עם נשיא בישראל. אתה מדבר לפני מלך, אתה יכול לשקר? ודאי שלא. שורה 6, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, הוא מדבר עם השם המתברך, בוודאי יש להיזהר מלהיות דובר שקר לפניו. כמו שכתוב, דובר שקרים לא יקול לנגד עיניים. אתה משקר לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, וזה, אפילו אם לא מזכיר שמו של השם על העניין הזה. כל שכן הוא מזכיר שמו, צריך זירות גדולה. ועל כן יפלא, שורה 12, מקור 8. איך אנחנו אומרים שלוש פעמים בכל יום היינו לשבח? ומסיימים, על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך. נכון? אומרים כל יום. בדרך כלל אדם כבר בדרך להחזיר את הסידור, או כבר לא שם לב כל כך מה הוא אומר אולי. על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך. או עוזך. לפי הנוסחים השונים. הוא אומר, אם באמת היה מקווה על כבוד השם שהתגלה במהרה, היה צריך להכין עצמו לדעת ענייני העבודה, וכל ההלכות אשר יכול עניין הקורבן, והמקדש. כן, אומר, אפילו אם הוא לא, אפילו אם הוא לא כהן, כל וחומר מי שכהן. אז איפה אתה אומר, אני כן מקווה לך, כל יום אתה אומר, ואתה אומר שם השם, השם אלוקנו. אתה אומר פעמיים שם השם, הוא עושה פה חשבון, הוא עושה חשבון, מזכיר יותר מ-40 שמות הקדושים בכל שבוע, ובחשבון שנה הוא מזכיר יותר מ-2,000 שמות הקדושים, השם אלוקנו. כן, שלוש פעמים בכל יום, הוא אומר, זה יוצא איזה 2,000 פעמים בכל השנה. וכן לקבל לך השם אלוקנו, אתה אומר 2,000 פעמים בשנה, הוא אומר, אתה באמת מצפה? באמת אתה מקווה השם, לראות מראה בתפילת עוזך, להביא גם לארץ, וכל זה, ועניין בית המקדש? אז למה אתה לומד, למה אתה מתכונן, שואל החפץ חיים? ככה היה, החפץ חיים זה היה חזק, זה היה מסופר שהיה לו איזו מזוודה קטנה בבית, עם כמה פריטים, כן, חשובים, וזה היה מוכן, סגור, ככה נעול. אמרו לו, מה זה? הוא אמר, זה, כשיבוא נשמע שבא בא, 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 בא המשיח, אני לא אתעכב לארוז. זה כבר אני לוקח ואני יוצא החוצה. אני כבר הולך. ככה היה ציפייה לישועה שם. היה מחכה בכל יום שיום. אז בואו נראה עכשיו צד שני, עשרה בטבת צד. הייתי כאן דברים שהרב ציודה הביא על עניין של עשרה בטבת, קצת ככה ליקדתי והבאתי כמה דברים. אז אנחנו יודעים, המצור על ירושלים. הוא מזכיר מקור אחד, המצור על ירושלים, צום עשרה בטבת מופיע בדברי הנביאים יחד עם תשעה באב, זכריה שהיה בזמן הנביא, בזמן בית המקדש, מזכיר הפסוק שהבאנו, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. חז"ל מבארים שצום החמישי הוא תשעה באב, צום החודש העשירי עשרה בטבת. יום בו שמח מלך בבל ירושלים, כפי שכותב יחזקאל הנביא, ויהי דבר השם אליי בשנה השתשיעית, בחודש העשירי, בעשרה לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל ירושלים. מסביר הרב ציודה, כוח הרשעה, שמח ונשלח על ירושלים עיר הקודש, אמנם לא מיד הצליח, זה נמשך 3 שנים, על כל פנים, יום זה, הוא התחלת שכל הצרות על ירושלים. די בזה לקבוע יום צום, אבל יחד עם זה יש בתוכן של עשרה בטבת 3 עניינים. ופה אנחנו כאן באים קצת להרחיב את העירייה, העניין של עשרה בטבת. אבל בדרך כלל אנחנו אנשים יודעים ועוסקים בעניין של תחיל המצור על ירושלים. אבל, הרב ציודה ראה צורך להזכיר עוד דברים שאמרנו, אמרנו את זה בפיוטים, כולם מדברים על זה. אחד מהם זה פטירת עזרא הסופר. עזרא הסופר היה... כן, כמעט סוף תקופת הנביאים. סוף תקופת הנביאים, שחזר אומרים שעזרא, עזרא זה מלאכי, מלאכי שהוא סוף חותם את התרי עשר, מלאכי זה עזרא. והוא כאילו החותם, הוא האחרון שחותם את תקופת הנביאים. הוא במעבר בין מהנביאים לכבר סופרים, יש כסת הגדולה. הוא היה בבבל, וידע, בין מקדש הראשון לבקדש השני, וידע צריך לעורר אותם ישראל, לחזור לארץ ישראל. לא באנו שם, אמרו 70 שנה, וצריך לחזור. לא באנו להשתקע פה בגלות. הוא היה, והיה עליית עזרא ונחמיה, שהם, שניהם, כן, דוחפים את העם לבוא לארץ ישראל. והעם לא מקבל, לא שומע, לא רוצה זה. עד כדי כך שחז"ל, יש מסכת, מסכת קידושין, 10 יוחסין, ככה כתוב, 10 יוחסין, העלה עזרא מבבל. מה זה, איזה, רוצה לדעת, מידי אמר, אנשים מעניינים הוא העלה איתו. לבנות את הגלות, את בית המקדש השני. מי היו עשרה יוחסים האלה? שטוקים, ממזרים, כל... למה? הוא פחד ששם יישארו כל הפסולים האלה, אז העם יהיה בסכנה, אז הוא הביא אותם איתו לארץ ישראל. אלה עלו איתו, ורוב העם לא רצה לעלות לבניין בית המקדש השני. לכן אמר הכוזרי, בית המקדש השני חסר, בגלל שלא שמעו לקריאה לעלות לארץ ישראל כמו שצריך. נשארו בגלות. אז לא שרתה השכינה, והיה הרבה חסרונות בית המקדש השני, לעומת בית המקדש הראשון. כי לא קיבלו. אמרו, זה גאולה? אם האנשים האלה עושים גאולה, לא נראה לנו. לא קיבלו את זה. אז ביום, אז יש מחלוקת, יש אומרים שנפטר ביוד בטבת, ויש אומרים שנפטר בטט בטבת. על כל פנים, גם אם בטט בטבת, אז סומכים את העשרה בטבת, ומזכירים, מי שראה בפיוטים שאמרנו, בסליחות שאמרנו, כל אחד לפי עניינו, אשכנזים ספרדים, מזכירים את עזרא הסופר בסליחות. מי שאמר הבוקר, בסליחות שמוסים עשרה בטבת, מוזכר העניין של עזרא הסופר. אז אני חושב, זה היה קצת מרחיב על העניין הזה. העניין השני של עשרה בטבת, הוא היורצת של עזרא הסופר, כן? יום פטירתו. כמו שמוזכר בשולחן ערוך, שגם מפני סיבה זו, יש לנו אינטרס לזכור את עשרה בטבת. יש הלכה שאדם צריך להתענות ביום שמת בו אביו. לא פחות מזה, יש ערך מיוחד להתענות ביום שמת רבו. על פי דברי חז"ל, שאבדת אביו ואבדת רבו, יש כזה דבר, כן? אם אדם מוצא אבדה, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, אבל אדם מוצא אבדה, הוא רואה, אני יודע מה, הנהר שוטף את אבדת, או שהוא רואה שור מתהלך בדרך, שור אביו ושור רבו. הוא צריך לטפל בשור רבו. אבדת רבו קודמת, למה? כי אביו מביאו לחיי עולם הזה, ורבו מביאו לחיי עולם הבא. אנחנו לא רגילים לחשוב, אבל כך הלכה על כל פנים. אז הוא אומר, ודאי שגם ברבו, אדם צריך להתזהר, להתענות, לדאוג לזה. עזרא הסופר, שורה 17 מקור 1, הוא הרבי המובהק שלנו, הרבי של כנסת ישראל. חז"ל אומרים, ראוי, יש ביטוי מדהים בחז"ל. ראוי, מסכת סנהדרין כ"א עמוד ב', ראוי היה עזרא, שתינתן תורה על ידו, אלמלא שקדמו משה. אתם שומעים איזה דבר? אם, אלא מה, כלומר, בקד הגדלות שלו, היה ראוי להוריד תורה לעם ישראל. אלא מה, משה בא קודם. משה נולד קודם. דבר, מאיפה יודעים את זה? שעזרא הוא כזה גדול. אז חז"ל מביאים, לא, אגיד לכם. אז חז"ל אומרים שם ככה, לומדים פה פסוקים. איך אנחנו יודעים שעזרא הוא כזה גדול? כתוב, במשה נאמר, הוא משה אשר עלה אל האלוקים. מקבל תורה? ובעזרא נאמר, הוא עזרא אשר עלה מבבל. אז לומדים, עלה. מה עלייה אמורה כאן תורה? שמשה עלה להביא תורה, עלה לארץ התורה. אז גם עזרא שעלה לארץ התורה זה תורה. ולכאורה זה לא מובן, מה, כאן הוא באמת משה לקבל תורה, פה הוא לארץ ישראל סך הכל. אומר המערשה במקום, זה מערשה מדהים, מערשה אחד המפרשים על השס, הוא אומר, תלה תורתו של עזרא בעלייתו מבבל, לפי שהאווירה של ארץ ישראל מחכים, כמו משה של האלוקים. מה זה לעלות לארץ ישראל? זה כמו לעלות להר סיני. אז ככה לומדים שעזרא ראוי שתתן תורה על ידו, מהמילים עלה. זה מערשה... סנהדרין כ"א עמוד ב', לראות שם את המרשה הזה, תלל, זה משהו, אני אומר, לפעמים אומרים, הרב קוק, שיבח ארץ ישראל, אתם מגזימים, אבל צריך לראות את זה, כל המפרשים ככה לומדים את ארץ ישראל. מה זה מעלתה של ארץ ישראל? מזה לומדים, מה זה עזרא? אז עזרא הוא כזה שמעורר את עם ישראל. אז הוא, הנה, הוא אומר כאן, הרב ציודה מביא את הנקודה הזאת. חז"ל אומרים, ראוי היה עזרא שניתן תורה על ידו, אלמלא שקדמו משה, ומעין שני למשה רבנו. הוא רבי של כלל ישראל, משה רבנו תחילת הסידור של בחר בין כל העמים, זאת אומרת, כמה דורות לאחר משה קם עזרא הסופר והמשיך. הוא תיקן כמה תקנות שאינם תקנות פרטיות, אלא קביעות יסודיות לביסוס התורה בישראל. הוא עדיין השתייך את דרגת הנביאים כדברי חז"ל, מלאכי זה עזרא, הוא מהווה מעבר בין דברי תורה ודברי נביאים לדברי סופרים. עזרא הסופר, נאמר עליו המבין בתורת האלוקים, אחר כך הוא מדבר כאן הרב ציודה על העניין של הדחיפה שלו לארץ ישראל, והוא מעורר שהיו דברים שעזרא עשה ולא התייחסו אליו כמו בדורותינו. לכן כאן חשוב העניין הזה של עזרא, כי היה אותה תופעה. באו אנשים, מה, זה גאולה? זה לא, זה לא אנשי קודש, זה לא אנשים הכי ראויים, אתה רוצה לומר שזו גאולה? ככה, ככה יקשו גם על עזרה, לא רק על, על הרב קוק ואיזה. כבר אז היה כך. וזה גרם למיעוט ההופעה של, הראויה של, 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 של הגאולה. אז הוא מביא כאן בשתיים, יחד עם זה, אישיות נבואית תורנית זו, הוא שליח ממרום לשיבת ציון ועזיבת הגולה לארץ ישראל. עזרא הסופר מביא תורת האלוקים, והראשית לאנשי כסת הגדולה, הוא עוסק בעלייה וקורא לעלייה. יותר מאוחר, גם רבי עקיבא היה גדול בתורה בדורו, ויחד עם זה נסע כלב של בר כוכבא, שלמרות לא היה כל כך הופיע בצדקות. אחרי 70 שנה גלות, נופלת מלכות בבל שחריב על ידשנו, ומפיעה הצהרת קורש לשוב הביתה. קורש קורא לעם ישראל, מי בכם מכל עמו, יהיה אלוקיו עמו ויעל. השליחות האלוקית הזאת נמסרה ביד נביא, וגם ביד גויים. ריבונו של עולם מתגעגע לשיבת הבנים. אוי לאב שהגלה את בניו, ואוי לבנים שעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את זה. כן? אז לכן הקדוש ברוך הוא מאמין לפעמים, משנה גויים, בבל נופלת, קורש קם, נותן הצהרה, עד כדי כך שיש בפסוקים, מכה אמר השם למשיכו קורש. יש, לפעמים מתגלגלים דרך הגויים, גלגולים וסיבות, כדי שעם ישראל יוכל לחזור לארצו. אבל היו אנשים שלא לא קיבלו את הגאולה הזו. הוא אומר כאן, בקורס 2, שורה 15, אז הגויים האלה, כן, מכירים את הזכות שעם ישראל ארץ ישראל, פי התנך. אמנם הרבה תלמידי חכמים לא ראו את יד השם, כפי שהדבר גם קרה אז בימי עזרא, וישעיהו הנביא קורא, מי עיוור כי הם עבדי, אלו עבדי השם. ולכן, שורה 19, הגמרא מספרת הרב שלקי שהיה שוחה בירדן, לא רצה להיפגש עם אחד מגדולי חז"ל שבבבל, ודחה אותו באומרו, סנינה לכו. אמר, אני שונא אתכם, למה? כי אבותיכם לא נענו לקריאת עזרא לעלות לארץ ישראל, הוא היה לבדו עם מי שרצה לבוא איתו, עשרה יוחסין. חברה מעניינת, אומר הרב ציודה, של פסולים הצטרפו לו. אמנם גם זה, אבן מעשה בונים עתה לראש פינה, וצמחה ישועה גדולה. אם כן, היה תפקידו של עזרא, עזרא הסופר, הוא המשך תורה שבכתב, ויחד זה הוא שליח אלוקי לילד ארץ ישראל בן נדש, ויום נפטר עזרא. אז זה אנחנו צריכים לזכור, גם ביחס לגאולה שמופיעה, או לצרו לזכור את עזרא, גאולה שמופיעה בדרך כזאת, שהיא לא בדיוק נראית לנו, כך היה בתקופת עזרא, ובכל זאת צמחה ישועה מזה, וכך גם גאולתנו עכשווית. הדבר השלישי, שפה עוד פחות מכירים, עזרא הסופר עוד אנשים יודעים גם כן, הדבר השלישי שקרה בעשרה בטבת, יש רואים את זה היה בחטא בטבת, ככה יש כאילו שלושה ימים, חטא בטבת, יוד בטבת, תת ויוד. זה תרגום התורה לשבעים, ליוונית. היה אחד המלכים, הרי מה היה? היה בבל, אחרי שבבל, מה? פרס. אחרי פרס, קמה מלכות יוון. מה שנפגשנו עכשיו בימי חנוכה, מלכות יוון. התחלתה, יוון היא מתעסקת עם החוכמה היהודית, מפריע לה עם התורה שלנו, וביקש, המלך תלמי, נדמה לי מוזכר, ביקש שיתרגו את התורה ליוונית. זה היה דבר מאוד קשה להם. הוא לקח 72 חכמים, הכניס כל אחד בחדר אחר, אמר, שב ותתרגם לי את התורה ליוונית. איך הוא עשה? רצה למצוא, הוא רצה למצוא בהם סתירות וככה, ו... ישבו השיוחאים האלה, אין להם ברירה, יתחו לתרגם. אבל, הקדוש ברוך הוא נתן להם מעין רוח הקודש כזו, וכולם שינו כמה שינויים בתורה. למה? כדי שהוא לא ימצא סיבות לכפור. מה הם שינו למשל? פסוק הראשון בתורה, הם לא כתבו בראשית, מה אלוקים לשם את האדמה? אז הוא יגיד להם, בראשית, כן, הכוח הזה בראשית ברא את אלוקים. בראשית ברא אלוקים, זאת אומרת, אז הוא יכול להגיד בראשית ברא אלוקים. אז הם כתבו אלוקים ברא בראשית לשמיים ואת הארץ. עכשיו אשתו של המלך הזה, תלמי, קראו לה ארנבת. ככה היה שם שלה. אז אמרו, מי כתוב בויקרא ואת הארנבת אסור לאכול, ויגיד, היהודים האלה צוחקים עליי, קובעו את השם של אשתי בתורה, כתבו, ואת צעירת הרגליים. צעירת הרגליים. אבל כולם שינו, 70, כולם אותו שינוי. הוא בא, פותח, קורא, 70, זה, הכל אותו דבר. אלה הם איזה 11 שינויים. מה שכתוב למשל, נעשה אדם בצלמנו. אז נעשה אדם בצלמנו, כאילו הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם מישהו לעשות. אז יגידו שיש כוח אחר. אז כתבו שם, אעשה אדם. אעשה אדם בצלמו, תדמותו. שינו כל מיני דברים של הזו. כל פנים, אבל עצם זה שהתורה תורגמה ליוונית, שכאילו עכשיו יש יד זרה ששולטת, יש איזה שלטון של יד זרה לתורה, כתוב, היה קשה להם היום הזה כיום שבירת, כיום שנעשה בו העגל. כיום שנעשה בו העגל. התורה, יש את הערך בשלמותה, בתמימותה, בלשון שלנו. כפי שהיא כתובה, כפי ניתנה מיד קדוש ברוך הוא, בלשון העברית. לתרגם אותה, זה כבר, זה מסוכן. אז הנה כאן הרב ציודה קצת מדבר על זה, וגם עם ההשלכות לימינו, שוב אני אומר, אנחנו רוצים לצאת מהשכה בטבת מהדברים האלה, ללמוד מה זה נוגע לנו, לחיי היום שלנו. ככה צריך לפגוש את הצום, ולדעת מה עניינו. אז הוא אומר, כאן הביא, הכריחו לתרגם את התורה ליוונית, שמה שהביא זה הזו על האומה כולה, מקור שלוש, שורה שבע, כך מתחשק ל... קורא לו פלדומוס, פלדומוס, מלך מצרים, ולא יכולנו להתחמק. היום זה קשה לישראל, כיום שנעשה בו עגל. מסביר הרב ציודה, שורה תשע, מקור שלוש. העברת התורה לשפת הגויים, התרגדיה נוראה. זעזוע היום באומה כולה. נזדעזעה ישראל, כנראה שחזר אומרים על זה, 400 פרסה, 400 פרסה. התורה מיוחדת לישראל. כמו שנאמר, לא עשה כן לכוי גוי, משפטים בעל ידעו. לא ניתן לתרגם דברי אלוקים חיים, שהם חיינו ברך ימינו, לא ניתן להעביר את התורה מחיי ישראל מהשפה מחיית לישראל, שבחווה ימחד אותו, אין כאן עניין של צרות עין, אלא עניין פנימי ועמוק של סכנת חיים. אפילו למד תורה לגוי אסור, אין מוסרים דברי תורה לגוי חזל אומרים. גוי שעסק בתורה חיה מיטה, זאת אומרת שבזה הוא מתנתק מן החיים. התורה היא חיינו ברך ימינו. היא נשמת חיינו ומציאותנו, ישראל וראה את החן. ולא ניתן להעביר לאחרים חלק מחיינו ועצמותינו. זאת מציאות נחר על אדמת נחר, כן גולה. כלומר, זה כאילו שהתורה בגלות, ברגע שהיא מתורגמת לשפה אחרת. תורה ציוונו משה מורשה קהילת יעקב. לנו מורשה ולא להם. גוי שמשתלט על התורה, הרי הוא כגזלן. התורה היא מאורסת לנו. אבל על דמיונו שיצליח לקחת אותה אליו, הרי הוא כבא אל נערה מורסה. תורה, ציוונו משה, התורה, איך כתוב? מורשה, מורסה. ולהעביר את זה לשון השם, שבו נברו שמיים ועד לשפת הגויים, הוא זיוף, סילוב ושקר, המהווה טרגדיה נוראה. אומר הרב ציודה, הטרגדיה הזאת נמשכת עד היום. אנחנו יודעים שיש לנו... התמודדות עם אנשי מדע שבאים להסביר ככה ואחרת ועושים מהתורה ממש צחוק לפי שיבוש דעתם. תורה זה לא לאוניברסיטה וזה לא זה לבית המדרש. משם צריך לדעת מה האמת של התורה, מה הפירוש של התורה. ולא ודאי להשתמש, אני יודע מה יש כאלה שמקומות שנראה לפעמים אפילו מתוקנים, מביאים פירוש. הנה הפירוש של הכומר מרטין, לא יודע מה. תורה וביחד עם להבדיל אלף עבר דור, אבן העזרה והרמב"ן, וגם הם יכולים להבין את התורה, מה יש, ניתנה לכולם, מין כאילו פתיחות, זה לא הולך ככה. אומר הרב ציודה, ארבע, מאז ועד היום נמשכות צרות רוחניות ועיוותים בתורה. מדע השקר שנקרא ביקורת המקרא, מחדש נוסחאות בתורה מתוך תרגום השבעים, כאילו הם סומכים על התרגום הזה של חכמי ישראל. ועושים איזה עניין גדול. לדידם יש כמה נוסחאות בתורה, הנוסח שלנו, הנוסח של הזה, של תרגום השבעים, וכולם יש להתחשב. אומר הרב, אנחנו לא מתייחסים חשיבות לתרגום הזה. אלה 70 זקנים, לא היו דווקא תלמידי חכמים. הוא מביא כאן איזה אחד שחיים אלה, הוכיח שלא ידעו אפילו עברית כראוי. אז לכן הוא אומר, צריך להתייחס למקור ולא לתרגום הזה. באים, שורה 10, טיפשים ומתקנים את המקור על פי התרגום. שנעשה ידי 70 יהודים, שלחכו לכך על ידי לשון, שלטון הגויים. ועוד מעזים לקרוא לזה מדע. הטרגדיה הרוחנית תרבותית ומסורית נמשכת עד האוניברסיטה שלנו. בעשרה בטבת מסכם הרב ציודה ואומר, אנו מתענים על כך שירושלים נחרבה, וכמו כן על שכלל ישראל נחרב, התורה נחרבה, המקור שלה נחרב, וניתנה אפשרות לגויים ושגויים לרמוס אותנו. אתה יודע, היה זרק את זה. אין לזה שיש שלטון אפשרות לגויים, כי זה היום נמשך ובתוך מקומות, אפילו של קודש, שמלמדים דרכי הוראה וכל זה, מכניסים כל מיני פירושים וכל מיני שיטות של ביקורת המקרא ומדע וכל מיני זה. כן? או שבאים מתוך תפיסות כאלה של תנ"ך בגובה העיניים, צריך שזה יהיה כמו שאנחנו מבינים, מה שאנחנו לגובה שלנו, להוריד את התורה, זה קלקולים נוראים שהם, אני אומר, קשורים לעשרה בטבת. וניתנה אפשרות לגויים להיות בעלי בתים על תורתנו, על נפשותנו ועל כלי הקודש הרוחניים שלנו. לכן, מה התיקון? מה המסקנה של עשרה בטבת? אומר הרב צבי יהודה, חמש, עיקרו של הצום אינו, כמו שראינו, לא במניעת של מאכל וסיגופים. יש אדם אומר, אתה יודע מה? וואו, מה זה מתאים יום אחד קצת לאכול או לאכול? מה, דווקא טוב? לא מרגיש כלום. לא מרגיש, זה עובר לעצום. צום עשרה בטבת, הצום הכי יקר. התחלת בחמש בבוקר, חמש בערב אתה גומר. מי שרצה קם בארבע וחצי, שתה כוס קפה גם. אין שום בעיה. אלא מה העיקר? תיקון ותשובה של היסודות החורבניים. מה נחרב? את זה אנחנו צריכים ללכת לתקן, לשאוף לתקן. כדברי הרמב״ם יש להרבות בתיקון של כל אחד ושל כל ישראל לתת תשובה ביחס לשלושה דברים האלה שהזכרנו. לעומת המצור על ירושלים, נו, מה יותר לנו היום? לצערנו הגענו, פעם היו כל מי שהיה, אני יודע, הפוליטיקה, כן, שהיו הולכים לדבר, או שהיו עושים לבחירות, ירושלים מאוחדת, זה אין מנדפליג, כן? אין מנדפליג, אין מי שיפליג, זה היה כאילו הלב, גם המפלגות הכי, זהו, ירושלים, זה, אין מה לדבר על זה. הנה הגענו היום למצב שרוצים לדבר גם על חלוקת ירושלים. אז עשרה בטבת הזה של שנה זו, הוא לא יודע, זה מעין מצור על ירושלים כבר. הגענו גם לדבר הזה, שלא חשב, לא חלמנו בכלל שהגיע לדבר הזה. אז לכן אמרנו, לעומת המצור על ירושלים, יש להבריא את חומות ירושלים. תיקון שצריך להתפשט על פני כל הארץ. יש להרבות בבניין ירושלים בצדה החומרי, וגם בצדה הרוחני. כן, ברוך השם, ירושלים היום זה המרכז הכי גדול של תורה בכל העולם כולו. פה זה המרכז של התורה, פה המרכז של גדולי התורה. זה כבר דבר גדול. כי ירושלים תושב רק מתוך גדלות של תורה. ב', וגם זה עניין התיקון לעומת היורצייט של הרבי שלנו עזרא הסופר, המבין בתורת האלוקים, יש לחזק בכל תוקף את ביצרון התורה ולהרבות ביגדיל תורה ויאדיר, יחס תמידי חכמים גם, ויחד עם זה, לתקן את מה שעזרא קרא לעם ישראל לעלות לארץ ישראל. מי בכם? מכל עמו יהיה ויהיה לירושלים, להרבות היה לארץ ישראל. אם יהיו פה עוד 2 מיליון יהודים, אז פחות ידברו על חלוקה ויצטרכו מקום להחזיק אותם. אז ממילא. יש פה שאלה, שואלים מה עם פירוש של קסוטו. אני לא כל כך בקיא בכל הדברים, אני יודע שבפירוש הזה יש שקיבלו ויש שהסתייגו. לא כך פשוט היה, אני יודע, אבל לא כך מכיר, אני לא רוצה סתם ל... יש פירוש שאל, מה עם הפירוש של קסוטו? יש פירושים טובים לחכמי ישראל, הידועים, בהם אנחנו משתמשים. עכשיו ג', תראו, לעומת תרגום התורה לשפת הגויים, וזה אני אומר נפקמינה, יש כאלה שאולי נמצאים, שאולי הבא צריכים להחליט, איפה אנחנו הולכים ללמוד, מה לומדים, איך לומדים, יש כל מיני קצועות שאולי צריכים ללמוד. ברוך השם יש היום יותר ויותר מקומות מתוקנים, אפשר ללמוד בהם כמעט כל מקצוע. צריך לזה, אתה הולך לסתם איזו אוניברסיטה, אפילו לפעמים דתית, צריך לבדוק מה יש שם. בהרבה מקומות, גם שנחשבים מקומות דתיים, התורה שנלמדת שם, התנ"ך שנלמד שם, יש בה הרבה בעיה. אנחנו זה, יש מלחמה גדולה. צריך להיזהר, מה אתה הולך לשמוע? אז זה הרב ציודה אומר כאן. לעומת תורגם התורה לשפת הגויים, יש לעסוק בהבראה רוחנית ותרבותית של כל הדברים שזוזו בגלות, ולסלק כל דרכי התומה בדרכי לימוד תורה ועבודת השם אלוקים אמת. יש לעקור את הרוח הרעה מתוך המדע ולהחזיר את שפת התורה למקוריותה. אנו להקים את העצמאות התרבותית הרוחנית שלנו בכל שלמותה. זה אומר, בתי ספר כאלה, ותיכונים, וישיבות כאלה, והכל. היום רוצים יותר ויותר לנגוס ולהכניס את הזה שלהם. כשיהיו בנו חכמי תורה אמיתיים, אנחנו נצטרך לטפל בתורת השקר שנמשכת עד האוניברסיטה. אנו תלמידי עזרה, בנו להקים שכינתה מאפה, לרומם את השכינה, את ירושלים, ואת תורת ישראל האמיתית. ככל שנגדיל תורה ונאדיר, ככל שנרבה ביישוב הארץ, יותר יהיה אור חדש של תורה בתוכנו ובתוכנו לכל מאור חברתנו ואל כל כלל ישראל. 6. ממרום הר הקודש בירושלים, נמשיך בעליית נשמתו של עזרא, בתיקון הזעזועים של זיופי התורה, ובבניין ירושלים, מתוך שקדת התורה, נזכה לחדש כוחותינו למען תחיית הקודש. זה הדברים שאנחנו צריכים לראות לנו ביום הצום, בכלל, ובעשרה בטבת, אלו הנקודות שבהם צריך להתעסק ולחשוב, וכל אחד לראות איך הוא מתחזק בדברים האלה, כן, לשוב עליהם ולהתעורר, כל אחד יאחוז למה שהוא יכול בעזרת השם. עד הבניין... מה? מה? שאלתי, מה? בדיוק זה הרגו מסתר שנתיים אחרי החפץ חיים. כן, טוב. חשבתי קרוב, כן. חשבתי שזה טוב פת.
איזה שנה למניין הגויים?
מה?
איזה שנה זה למניין הגויים?
הרב קוק? 1925. 35. תרצה. תרצה. תרצה, זה עבר 73 שנים. 73 שנים, כן. הרב קוק. 83 או 73? 73. מה? 70 היה, כן. 73. כן, החפץ חיים, אז אומר סמוך, חשבתי קצת יותר. אבל אני מפגשו, היה להם איזה מפגש. הרב קוק נפטר בן שיעה, החפץ חיים שנפטר היה בן 90, הוא היה יותר מבוגר מהרב. כן, היו גדולי עולם. מי אמרו לי שנפטר חפץ חיים? קיבלתי סיפור. מי נשאר שנפטר חפץ חיים, אז היה, עולם היה, אנשים הרגישו, היה בלי חפץ חיים, מה עושים? אז היה הרב אחד, הרב המשגיח במיר, אבי רוחם ממיר, היה משגיח של מיר, מיר הייתה ישיבה מיוחדת בחוץ לארץ. אז היה ככה באספד דובר, כולם ככה עם הראש ככה, אז הוא אמר, נכון, חפץ חיים איננו, נכון, אבל מי שימציא אותו נמצא. אז כולם קיבלו איזה... אני אמרתי את זה בבית, אחרי סוד ברבום שפירה נפטר, ככה גם הרגשתי. אמרתי, אני צריכה להתחזק, ברבום שפירה, מגדולה, משהו, מיוחד. אין למצוא כזה. אבל אנחנו מתחזקים. שיהיה לנו הרבה ירושה טובה, אני רוצה לדעת לקחת ממנו.
לגבי ההלכה של שאמרת שור אבי ושור רבו.
כן.
אז אם גם אבי הוא גם רבו.
גם אבי וגם רבו?
כן.
נו, אז מה הבעיה?
לא, שאביו הוא גם רבו.
נו?
יש לך גם את שור רבו.
אז אביו. אני חושב כאן פשוט שאביו. כיוון שגם רבו מקבל מן התורה, זה יותר פשוט, כן. כאן הוא דבר אבא כזה שזה, ומביא אותו רק לעולם הזה. והוא רק עולם הבא, עולם הבא קודם, אז... כן, זה דבר לא צריך לדעת איך מיישמים אותו, כי לפעמים אדם קשה לו, מה? אז תראי, גם אם האבא מסכים לזה. אדם לפעמים בבריתות, להבדיל, כן, אבל יש ברית, אדם, מי היה סנדק? אז לפעמים רוצים את הרב הזה, את הרב הזה, ויש הורים, מה זה? אז גם הרבנים לא כל כך הם, אם תבדוק טוב, גם רבום שפירה שמעתי שהיו באים לכבד אותו. תבדוק טוב, אם אבא מסכים, עוד פעם תשאל אותו, ועוד פעם, אם הוא מבטר ממש וזה, אז היה מסכים לשבת. אבל באמת, אביו ואמא, אביו קודם. אבא זה, אבא זה, אחר כך, דוינים. אז זה לא דבר שצריך בהחלט, צריך לראות איך, לא לפגוע, לא זה, דברים שצריכים זהירות.